אוקיי, סעיף ממתת, בסדר? נדמה לי שכבר קראנו אותו, נחזור עליו. שלוש נשים שלבשו חלוק אחד או שישבו על ספסל אחד, זו אחר זו. ואחר כך נמצא עליו כתם, כולן טמאות. והוא שיהיה הספסל מדבר המקבל טומאה, כי אם זה דבר שלא מקבל טומאה, אין עליו גזירת כתמים, זה ברור. במה דברים אמורים? בזמן שכולן שוות. אבל אם הייתה אחת מהן ראויה לראות יותר מחברתה, כגון שהיא זקנה או מעוברת או מניקה, או שלא ראת אדם מימיה, אף על פי שנשואה, זה מה שנקרא בתולת דמים, אותה שאינה ראויה לראות, תולה בראויה. בסדר? אז אם הן שוות, אז מי חזית, תמי תקלקל יותר מהשנייה. אבל אם יש אחת שראויה לראות, ויש אחת שאינה ראויה לראות, אחת שהיא מסולקת דמים, אז זאת שאינה ראויה, תולה בראויה. אז כבר הזכרנו את זה קודם, הנושא כלים מביאים את זה בהמשך, זה מהתוספות, הגאות מימוניות, זה מובא בהמשך, שכל זה לא נכון אם יש לך אחת שיש לה וסת ואחת שאין לה וסת. זאת אומרת, זאת שיש לה וסת וזה שלא בשעת ויסתה, לא יכולה לתלות בזאת שאין לה וסת. כן? או שתיים שיש להם וסת, ואחת עדיין לא הגיע זמן ויסתה, ואחת כן הגיע זמן ויסתה. אז זה לא נקרא... זה לא נקרא אינה ראויה לראות וראויה לראות. אינה ראויה לראות הכוונה היא מסולקת דמים, וראויה לראות הכוונה היא אחת שהיא דמי המצויים. אבל שתי אנשים האלה, גם אם לזאת יש וסת קבוע או אין לה וסת קבוע, הגיע הזמן לווסת או לא הגיע הזמן לווסת, הם בסטטוס שווה. טוב, בכל אופן, זה מה שאומר כאן המחבר, ופה אנחנו מדברים על מצב של בזו אחר זו, או שהם לבשו חלוק אחד בזו אחר זו, ישבו על ספסל אחד בזו אחר זו, וכמובן לא בדקו את החלוק בינתיים, לא בדקו את הספסל בינתיים, ואחרי זה מצאו עליו כתם. הלאה. עוד הדגשה אחת, ראינו שיש מחלוקת בין התז לבין השח, הזכרנו את זה, האם כל מה שאנחנו מתמאים אותם זה רק אם הם באו לשאול בבת אחת, כך אומר השח, או מה שאומר התז, שזה אפילו בזה אחר זה, דיברנו על זה. הל, סעיף נון.
רק שאם הספסל צריכים לבדוק את הספסל בדוק לפני כן נראה?
מה?
נראה
לכאורה כן, נכון. צריך להיות בדוק לפני כן שלא היה לזה. אמת. שלוש נשים שישנות במיטה אחת ומשולבות, פירוש תחופות ודבוקות יחד כשליבות הסולם. זה מה שנקרא לשלב ידיים, או שם זה לשלב רגליים. כן, הן משולבות אחת בשנייה, שרגליהן מעורות זו בזו, מונחת אחת על השנייה, ונמצא דם תחת אחת מהם, כולן טמאות. אנחנו לא יודעים ממי זה יצא. ואם אינן משולבות זו בזו, ונמצא דם תחת האמצעית, כולן טמאות. נמצא תחת הפנימית, היא והאמצעית טמאה והחיצונה טהורה. נמצא תחת החיצונה, היא והאמצעית טמאה והפנימית טהורה. כן, אז יש לנו שלוש ששוכבות אחת ליד השנייה, אז בדיוק, הן מסוגלות לזוז. כן, אז לכן, איפה שאני מוצא את הדם, זאת שמעלה וזאת של הידה, תהיה טמאה. אז אם זה תחת האמצעית, אז הם האלה כולן טמאות. אבל אם זה תחת אחת מהחיצוניות, אז רק האמצעית והיא. במה דברים אמורים כשעלו דרך מרגלות המיטה? אבל אם עלו דרך החיצונה, כולן טמאות, שאולי דרך אווירתה נטף ממנה. כן, זאת אומרת, אם יש לנו מיטה, נניח שזאת המיטה, והן עולות מכאן, זאת עולה למקום שלה, וזאת עולה למקום שלה, וזאת עולה למקום שלה. אז הדין שאמרנו קודם הוא הדין הנכון. אבל אם אי אפשר לעלות מכאן, אלא כולם עלו מכאן, זאת נכנסת הכי פנימה, זאת באמצע, וזאת... אז במילא, גם אם עדיין מצא מתחת לחיצונית, עדיין יכול להיות שזה בא מהפנימית בזמן שהיא... עברה על גבה. ולכן כולן טמאות. והנה מילי, אומר המחבר, כשלא נמצא על סדין העליון, אבל אם נמצא בו, בין כך ובין כך כולן טמאות, מפני שהוא עשוי להתהפך אילך ואילך. אוקיי? אז הסדין העליון, הכוונה היא למה שאנחנו היום קוראים לו סמיכה, או סדין שמעל, והסדין הזה הוא הרי לא מחובר, הוא סדין שזז ממקום למקום. אז כאן, כל מקום שזה יימצא, אנחנו מתאמים את כולם, כי הסדין יכול להתהפך. בסדר? כמובן זה תלוי במציאות. תלוי במציאות. אם זה סוג סדין שהוא מחובר, אז הדין הוא כמו שראינו קודם, ואם זה סוג סדין שהוא מתהפך, אז הדין הוא כמו שאנחנו אומרים עכשיו. אומר פה השח, שח מביא את זה בשם הרשב"א, תראו בסעיף קטן סמך ח', מפני שהוא עשוי להתהפך, אבל לגופן אין חוששים שמא תתהפכנה מתוך שינה, להיות משולבות. כן? לכאורה, אם אתה חושש שהסדין מתהפך ממקום למקום, ולכן בכל מקום שאדם נמצא אתה מטמא את כולם, תגיד אותו הדבר גם לגביהן. הרי אמרנו שאם הן משולבות זו בזו, אז כולן טמאות. אבל אם לא משולבות זו בזו, אז תחת זו שזה נמצא וזאת לידה. למה? תחשוב שאולי הם, אולי הם נהיו משולבות במהלך השינה. אומר על זה, אומר על זה הרשב"א, שלזה אנחנו לא חוששים. והעיקר לזה מפני שכתמים דרבנן. אבל אישה אחת שאין לה מונע, בכל מקום שימצא דם במיטה טמאה, שהמיטה כולה מקומה. ועוד, דם זה מאיכן, עד כאן לשון הרשב"א. זאת אומרת, אומר הרשב"א כזה מין דבר. אם יש לי במיטה רק אישה אחת, כן? כל מקום שאדם ימצא במיטה, אני מטמא את האישה הזאת. למה? שתי סיבות. א', אין לה אישה מונע, זאת אומרת אין לה מונע. אין מישהו שמגביל אותה ועוצר אותה מלהגיע לחלק הזה או לחלק הזה של המיטה. דבר ראשון. דבר שני, מאיפה האדם הזה בא? אנחנו מדברים על יותר מכגריס ועוד, אז אתה לא יכול לתלות במאכולת. אז מאיפה האדם הזה בא? על כוח הזה בא ממנה. טוב. לכן אני מתאמה. אבל ברגע שיש שלוש נשים ששוכבות שם, אז הרי אחת מונעת מהשנייה. אחת מונעת מהשנייה. עכשיו, מה אתה חושש? אולי הם שילבו את הרגליים אחת בשנייה. כן? אולי כן ואולי לא. ספק כתמים לכולה. דרבנן, אני מכן. עכשיו, לגבי הסדין, אז למה אתה מתאמה? תגיד גם כן, ספק דרבנן לכולה. אבל התשובה היא, זאת המציאות של סדין. זה המציאות של סדין. סדין שהוא לא מחובר, אז במהלך הלילה הוא זז ממקום למקום. ככה זה. זה לא שאלה של אולי הסדין זז ממקום למקום. בטוח הסדין זז ממקום למקום. לכן, בכל מקום שימצא בו אדם, כולם טמאות. בסדר? ברור?
ומונע לא...
מה?
שיש מונע זה לא מספיק.
מונע במה?
מונע מה? לסדין? אין מונע לסדין.
לא, כאילו מה אישה או בעלה, למשל.
נו.
אז פה יש מונע,
מה,
נגיד באותה מיטה,
נו.
אז יש מונע, יש הבעל, אבל הקטן בצד של הבעל.
כן.
החיצוני נגיד, אותו מקרה.
לא, אז אם הם שניים,
כן.
אם הם שניים,
אז בכל זאת,
בכל מקרה,
אוקיי,
היא וזה של
ילד. ילד שבא בבעל ואישה.
הם לא בני דמים.
לא, זה מה שרציתי לשאול, שבעצם אפילו זה לא עוזר כל זמן שאין מישהו לתלות, שאין דרך לתלות את האדם. כאילו זה שיש מונע וקשה להאמין שהאישה...
אני מבין. אתה אומר במקרה שבו יש מונע, אבל אין מישהו אחר שאני יכול לתלות בו את האדם. מה יהיה הדין במצב שכזה?
מאוד פשוט.
מה?
לא תתאדם.
מצאת?
מצאת? אומר אולי זה מהברית של הילד.
אז המציאות אומרת שזה לא מונע. המציאות אומרת שאין פה מונע.
לא.
כי יש דם.
דם זה מאיכן בא?
כמו
שאתה אומר שאין מונע, אפשר להגיד שזה מהבעל.
לא, אבל זו השאלה, אם יש לה בעל פצע, נכון? אם אין לה בעל
פצע.
אין לה בעל פצע, אין. הוא קם בבוקר בריא ושלם, יבש. מה עושים?
האישה לא הייתה יכולה להגיע לשם.
תראה, מה זה לא יכולה להגיע? היא יכולה להגיע.
רק
הסיכוי שהיא תגיע לשם הוא לא סיכוי של 100%, הוא סיכוי של 50%, אולי אפילו פחות. אבל במצב שכזה, שאני אומר, דם זה מאיכן בא, יכול להיות שבאמת זה, אולי באמת תטמא אותה. מכינה. יכול להיות, לא יודע. כן. סעיף נון א', כל זה מיירי, שלא בדקה שום אחת מהן, או שבדקו שלושתן ומצאו טהורות. אבל אם בדקה אחת או שתיים ומצאו טהורות, הן טהורות, והאחרת שלא בדקה טמאה. ואם בדקה גם השלישית ומצאה טהורה, כולן טמאות. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו, כדי שכולן תהיינה טמאות, אז אנחנו צריכים שיהיה ביניהם שוויון גם בזה. זאת אומרת, אם יש לנו אחת שבדקה את עצמה, עשתה בדיקה פנימית, כן? עוד מעט נראה מה זה הבדיקה הזאת. והיא מצאה שהיא טהורה, אז זאת אומרת שזה לא בא ממנה, נכון? עוד מעט נראה מתי היא צריך שהיא תבדוק. אבל בכל אופן, אם היא עשתה בדיקה פנימית ומצאה שהיא טהורה, אז ככל הנראה זה לא בא ממנה. אז היא תולה באחרות, הם לא בדקו. שתיים בודקות ומוצאות טהורות, אז השתיים תולות בשלישית שלא בדקה. שלוש בודקות ומוצאות טהורות, אז חזרנו להתחלה, אז כולם טמאות.
השאלה היא אם השלישי יכולה להקריב את עצמה לטהרת השני האישים.
מה?
השלישית יכולה להקריב את עצמה לטהרת
השני. מה, לא לבדוק?
למה שלא יהיה?
יכול להיות? למה לא? למה לא?
יש בשלוש חתיכות ש... חתיכה אחת בשר.
כן.
שחתיכה אחת היא תאורה ושתיים תמאות. והתערבבו ואנחנו לא יודעים מה. אז אפשר, אם אני זוכר את זה,
לאכול בנפרד.
כן, תאכל את זה בנפרד, תגיד את זה שם, תאכל את זה בנפרד, תגיד את זה שם. בסוף אתה אוכל את כולם. ובוודאות אכלת, תריכה, אבל מתכנס ככל אחד, אז למה שגם לא נגיד את זה פה?
למה שלא נגיד את זה פה?
זה יותר קל אפילו.
כי שם זה ביטול ברור. שם זה מצד ההלכה של אחרי רבים להטות. והשאלה היא איך ההלכה הזאת עובדת. מחלוקת הרשב"א והראש. הרשב"א אומר, הביטול של אחרי רבים להטות זה כאשר אתה אוכל כל אחד בנפרד. אז אתה יכול להגיד, כל פעם אני תולה ברור. הראש אומר, אני יכול לאכול את כולם ביחד, כי האיסור נהפך ליתר. אבל זה מכוח ההלכה המקדימה של ביטול ברוב. פה אין לך ביטול ברוב. אין פה ביטול ברוב, נכון? אז מה תגיד? בסוף לאיפה זה מגיע? אז האמת היא כזאת, אנחנו עוד פעם מגיעים לשאלה אם שלושתם באו לשאול בבת אחת או בזו אחר זו. בסדר? טוב, אוקיי. אז בכל אופן, אז ברגע שאחת בדקה ומצאה טהורה, כולן טמאות. חוץ ממנה, שתיים בדקו ומצאו טהורות, השלישית טמאה, שלוש בדקו ומצאו טהורות, כולן טמאות. עכשיו המקרה הפוך. ואם בדקה אחת ומצאה טמאה, האחרות שלא בדקו, תולות בה והן טהורות. בדקו שתיים ומצאו טמאות, הן טמאות והשלישית טהורה, מפני שתולה בהן. אוקיי?
לא בדקות בכלל, לא עושות בדיקה.
מה?
לא עושות בדיקה בכלל.
מה זאת אומרת?
אם אחת בדקה ומצאה טמאה, האחרות לא צריכות לבדוק.
נכון. הן טהורות. באה השנייה ובדקה ומצאה טמאה, אז השלישית לא צריכה לבדוק והיא זה. והדתלינה באותה שמצאה טמאה לטהר האחרות, וכן הדמטהרינה לאותה שמצאה טהורה, דווקא שכינחה עצמה בעד שבידה מיד, תכף למציאת אדם. אבל אם שהתה כדי שיעור בדיקה, דהיינו כדי שתקנח בחורין או בסדקים, אין הבדיקה מועלת לטמאה לטהר האחרות, ולא לטהורה לטהר עצמה. אז פה אומר המחבר, כל מה שאנחנו אומרים שבדיקה מועילה, בין אם בדיקה ומצאה טהורה, כן? לטהר את עצמה ומלא אחרות טמאות. ובין אם זה בדיקה שהיא טמאה, לטמא את עצמה ולטהר את האחרות, כל זה מועיל אך ורק אם זה היה מיד בסמוך למציאת הכתם. ולמה? הגיוני, נכון? לא. הרי מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שהדם הזה שהגיע דווקא מזאת שבדקה ומצאה טמאה. נכון? אז אם ככה, אז הבדיקה צריכה להיות ממש בסמוך למציאת הכתם.
מה זה קשור? כי יכול להיות הכתם הוא לפני שעתיים, שלוש, אפילו בוא נגיד יום. אפילו יום, יומיים, בוא נגזים, בני שנה. אז מה זה משנה שהיא תדוק מיד? מה זה משנה? אם באמת הכתם בא מיד עכשיו, בדקות האחרונות, עכשיו, אני מבין, תדוק מיד.
כן.
אני
אומר את
זה לפני שנה,
מה זה משנה? יופי, אתה צודק מאוד. אתה צודק מאוד. יש פה באמת מחלוקת גדולה בין הראשונים. מחלוקת גדולה בין הראשונים, מתי צריכה לעשות הבדיקה? הרייבד והרמב"ן והרשב"א נדמה לי גם כן, אומרים שהבדיקה צריכה להיות ממש צמוד למאורע הווסת. זאת אומרת, למאורע הכתם, מתי שהכתם קרה. ולכן אנחנו צריכים להשתדל עד כמה שאפשר להסמיך את זה אחד לשני. זאת אומרת, אם למשל השלוש נשים האלה שוכבות במיטה, כן? ופתאום הן מוצאות קטן, מיד הן צריכות לבדוק את עצמן. מיד הן צריכות לבדוק. עכשיו תאוב ותאמר, כן, אבל אולי הקטן הזה הוא מלפני שעתיים. טוב, הן עושות את ההשתדלות עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. בכל מקרה, אין לנו כאן ברור של 100%, אנחנו משתדלים. משתדלים עד כמה שאפשר לוודא. עכשיו, לא סתם מיד, המיד הזה זה שכנחה את עצמה בעת שבידה מיד תכף למציאת אדם, אבל אם שאתה כדי שיעור בדיקה דיינו, כדי שתקנח בחורינו בסדקים, אין הבדיקה מועלת. מה זה אומר? הגמרא אומרת שמה זה נקרא, הגמרא אומרת שהכוונה היא פה תוך שיעור וסת. ומה זה תוך שיעור וסת? אומרת הגמרא שהכוונה היא כזאת, יש את הזמן של תוך שיעור וסת זה כדי הזמן שהשמש יוצא והעד נכנס. אוקיי? שמש יוצא ועד נכנס, כמה זה? כמה שניות. זה נקרא תוך שיעור וסת. ולכן, כתוצאה מזה אומרים, התוספות השולחן ערוך פוסק את זה, שאם היא תעשה בדיקה פנימית, ואז היא תמצא טמאה, זה לא יועיל, כי זה כבר אחרי שיעור וסת. רק אם היא מקנחת את עצמה, עושה כינוח חיצוני ומוצא דם, זה יכול להיות בתוך שיעור וסת. אתם מבינים את החשבון? הרי היא לוקחת את העד, מכניסה פנימה ובודקת. זה כבר יותר מכדי השיעור שהעד נמצא ממש צמוד לפתח, שמש יוצא ועד נכנס. אז לכן, סמוך לבדיקה בתוך שיעור וסת, זה רק אם מקנחת ומוצאת מאה. אוקיי? אז אומר השולחן ערוך, צריך שהבדיקה תהיה ממש 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 צמוד. רב עקיבא איגר דרך אגב אומר, זה לגבי ממצאת מאה. אבל לכאורה, אם היא מצאה טהורה, אז למה לא נגיד שגם בדיקה פנימית זה יהיה בסדר? הרי ברגע שהכניסה את העד פנימה, כן? היא הכניסה את העד, הוציאה, וזה היה נקי. אז זה ברור שהיא הייתה נקייה מהשנייה שהכניסה את העד, כבר מההתחלה. אז זה כבר נקרא תוך שיעור וסת. אז מרב קיבה יגר, אז לכאורה, עד רבה, אם היא בודקת את עצמה ומוצאת טהורה, אז אולי צריך דווקא בדיקה פנימית. אני לא צריך דווקא כינוח. ואם גם בדיקה פנימית יכולה להועיל, אז עד רבה, נגיד שדווקא היא צריכה בדיקה. כמו תמיד, כדי שאישה תוכל לוודא שהיא טהורה, היא צריכה לעשות בדיקה פנימית. אבל כרגע נשאר על זה בצריך עיון. אבל כל פנים, השיטה הזאת של הרמב"ן, הרייבד והרשב"א היא, שהבדיקה חייבת להיות עד כמה שאפשר צמוד למאורע הכתם. ולכן הם אומרים שאם הנשים האלה, כן, שלושת הנשים האלה קמו מהמיטה, ואחרי שהם קמו מהמיטה, פתאום הן מגלות שעל המיטה יש קטן, כבר לא יעזור. זה כבר לא יעזור, כי כבר עבר זמן, אוקיי? זאת השיטה שלהם. הרמב״ם לעומת זאת אומר, הראש אומר שלא. גם אם הבדיקה הייתה לאחר שיעור וסת, עדיין אפשר לתלות בתמאה כדי לתאר את האחרות, ובתאורה כדי לתמא את האחרות. זה תלוי בוויכוח שם בגמרא. אני לא רוצה להיכנס לתוך הסוגיה שמה, אבל הטענה של הראשי, יש כזאת שיטה בגמרא, יש שם כזאת שיטה, זה מחלוקת ברפדה ורבי יושעיה, ובכתמים אנחנו הולכים להקל, וכיוון שיש לנו את שיטתו של רבי יושעיה, שמקל בזה, שאפילו לאחר שיעור וסת עדיין אפשר לתלות אחד בשני, אחת בשנייה, אז אנחנו מקילים ופוסקים שאפילו לאחר שיעור וסת זה בסדר. הבעל המאור עושה פשרה. בעל המאור אומר תלוי. אם היא מוצאת, בודקת את עצמה ומוצאת טמאה, כן? ואז החברות שלה רוצות להינצל על ידי זה שהיא מצאה טמאה, זה צריך להיות דווקא בתוך שיעור וסת. אבל אם היא בודקת ומוצאת טהורה, כדי להציל את עצמה, זה יכול להיות גם אחרי שיעור וסת. מה הסברה בזה? הסברה בזה היא שיותר קל לה להציל את עצמה מאשר להציל את חברותיה. למה? כי אם היא בודקת ומוצאת את עצמה טהורה, אז היא מצילה את עצמה בגלל שהיא בדקה ומצאה טהורה. היא עשתה בדיקה פנימית ומצאה טהורה. אז טוב, פה יש באמת בסיס גדול להגיד שהיא טהורה. היא בדקה ומצאה טהורה. אבל במקרה שבו היא בדקה ומצאה טמאה, החברות שלה רוצות להיות... מה? להציל את האחרות שלא בדקו בכלל. להציל את האחרות שלא בדקו, לזה צריך שזה יהיה בתוך שיעור וסת.
אפילו אם הן כן בדקו,
תשמע, אם הן בדקו, אז תלוי מה הם מצאו.
טהורות.
מה?
כאילו...
שלושתם בדקו ומצאו טהורות?
לא, לא.
הכל נופל.
לא, לא, לא. היא בודקת את עצמה
היא בודקת ומוצאת תמאה. אה, אתה אומר והם בדקו ומצאו תאורות?
כן.
אז במצב כזה אין הכי נגד. אז נכון, אז לפי בנו. אז אפילו אחרי אישור וסת, נכון? כי הם בדקו.
אז סומכים על הבדיקה.
נכון.
עם כל האנשים.
נכון. נכון מאוד. בסדר?
הם לא צריכים לבדוק בכלל, לא צריכים לבדוק. היא בדקה.
נכון. לא, אבל זה מה שאומרים, סליחה לעשות
אחרי
שהוא וסת. עם מי עשתה אחרי שהוא וסת. נכון. והם עשו בדיקה. נכון, בדיוק. אוקיי, אז אלה שלושת השיטות. כן, אז הרמב"ן והרשב"א והרייבד מחמירים, הכל צריך להיות בתוך שהוא וסת. הראש מקל, הכל יכול להיות אחרי שהוא וסת. בעל המאור אומר, מצא תאורה, אפילו אחרי שהוא וסת. מצא תמאה, להציל את האחרות, תוך שהוא וסת. למעשה, השולחן ערוך פוסק, כן? כמו שיטתם של הרמב"ן, הרשב"א והרייבד, נכון? אומר, כל מה שאני אומר, ועד דתלינן באותה שמצא תמאה לתאר האחרות, וכן עד המתארינה לאותה שמצא תאורה, כן? שני הצדדים, דווקא שכנחה עצמה בעת שבידה מיד תכף למציאת אדם. אבל אם שאתה כדי שיעור בדיקה, אז זה כבר לא מועיל. לא לתמאה לתאר האחרות, ולא לתאורה לתאר עצמה. אז כך פוסק השולחן ערוך, צריך מיד. עכשיו, זה מעלה אצלנו שאלה שכזאת. האם ההלכה הזאת של הבדיקה מועילה אך ורק לשלוש נשים ששכבו במיטה אחת בבת אחת, או גם לשלוש נשים שלבשו חלוק אחד וישבו על ספסל אחד או על מיטה אחת בזו אחר זו? מבינים את השאלה?
כן, אבל כל העניין כאן שאנחנו עושים את הבדיקה מיד,
כן,
זה מיד, יודעים, יכול להיות שזה מיד מאחרי הכתם, אבל אם שלוש אחד אחר שנייה, אז כן. ודאי השניים הראשונים
מצוין, נכון? נכון, אתה צודק. לכאורה בשלוש שישבו, שלבשו חלוק בזו אחר זו, האחרונה זה מיד, זה נכון. אבל הראשונה והשנייה זה לא מיד. אז אם אני אומר שבדיקה צריכה להיות מיד, בסמוך למאורע הכתם, כן? אז הבדיקה לא תועיל, אז הבדיקה לא תועיל הראשונות. מציאת הכתם. בסדר, מציאת הכתם. אבל זה ברור, תשמע. לא, כי זה ברור שהראשונה והשנייה, אם הם עכשיו יבדקו את עצמם, זה ברור שעבר זמן מאז שהם לבשו את זה. נכון? כשהם שלושתם בבת אחת, אז כלפי כולם יכול להיות שהכתם היה ממש עכשיו. אבל בראשונה ובשנייה זה לא. אז פה יש לנו עוד מחלוקת ראשונים. עוד מחלוקת ראשונים. הרייבד אומר שבאמת בזו אחר זו רק לאחרונה זה מועיל. רק לאחרונה. היא זאת שבודקת סמוך למציאת הכתם, למאורע הכתם וזהו.
ואם היא מצאת מאה, אז הראשונות.
מה? אם היא מצאת מאה בתוך שיעור וסת, אז כן. כן, כן, כן. לעומת זאת, ברמב״ם כתוב שגם לראשונות זה מועיל. גם לראשונות זה מועיל. אוקיי? והרשב"א עושה פשרה. הרשב"א אומר, אם היא מצאה תאורה כדי לטהר את עצמה, כן? אז זה גם הראשונות יכולות לעשות. אבל אם היא מצאה תמאה, ואז שחברותיה יתלו בה, אז זה יועיל רק לאחרונה.
כמו הבעל המאור
בזה, דומה לזה, נכון. עכשיו, מה הסברה של הרמב״ם? הרמב״ם שאומר שזה מועיל גם לראשונות. הרמב״ם שאומר שזה מועיל גם לראשונות. אז אפשר להבין שהרמב״ם פשוט אומר שלא צריך בכלל שזה יהיה בתוך שיעור וסת. זה יכול להיות גם אחרי. נדמה לי שהבית יוסף מביא את הרמב״ם וכך הוא מסביר אותו. רגע אחד. ומדיבר הרמב״ם נראה שסובר כרמב״ן והרשב"א שכתב בפרק ת' אם בדקה אחת מהן עצמה מיד ומצאה עצמה טמאה הרי השתיים טהורות ומדקאמר מיד משמע בתוך שיעור וסת. אז זה פלא, איך הרמב״ם אומר שהבדיקה יכולה לעזור לשתיים הראשונות אם הרמב״ם בעצמו סובר שצריך שזה יהיה מיד? אלא מה? פה כנראה שהשיטה של הרמב״ם היא כזאת. הרמב״ם טוען שצריך שהבדיקה תהיה מיד, אבל מיד ביחס למה? מיד הכוונה היא מיד בסמוך ללידת הספק. זאת אומרת, הרייבד למשל, או איך שאנחנו הבנו קודם ברמב״ן, ברשב"א, אמרנו מה זה מיד? מיד הכוונה היא שמציאותית זה צריך להיות הכי קרוב שרק אפשר למציאת הקטן. אז אם אלה, אם זה בזו אחר זו, השתיים הראשונות, אני כבר יודע שעבר זמן. הרמב״ם למד שהמיד הזה זה מיד הלכתי. מיד הלכתי. זאת אומרת, ברגע שנולד הספק, מיד אתם צריכות לעשות בדיקה. אופה, הסבר הוא כמו שהסברנו קודם. צריך לעשות את המקסימום השתדלות, שכל אחת תבדוק את עצמה הכי קרוב שהיא יכולה ללידת הספק. אז אם הספק נולד לשלוש בבת אחת, אז כל אחת מבודקת מיד, ויכול מאוד להיות שלכולם זה מיד שתי דקות אחרי שראו את הקטם. אבל אם זה בזו אחר זו, כל אחת עושה מיד עד כמה שהיא יכולה, אז גם הראשונה והשנייה יכולה לעשות את זה. אוקיי. עכשיו השאלה היא מה דעתו של השולחן ערוך. כן, אחרי כל הספקות האלה, מה דעתו של השולחן ערוך? השולחן ערוך מביא לנו בהתחלה, בסעיף ממתת, את העניין של שלוש נשים ששבשו חלוק אחד, או ישבו על ספסל אחד זו אחר זו. נכון? אחרי זה, בסעיף נון, מביא השולחן ערוך את העניין של שלוש נשים שישנות במיטה אחת, בבת אחת. כן? וסעיף נון א' מדבר על הבדיקות, ואומר שהבדיקות צריכות להיות מיד בסמוך למציאת הקטן. עכשיו השאלה היא, על מה הולך סעיף נון א'? האם סעיף נון א' הולך על סעיף ממתת גם כן, או רק על סעיף נון? נכון? אם אתה אומר שזה הולך רק על סעיף נון, זאת אומרת, כמו הרייבד. כמו הרייבד. מתי אני אומר שכולם יכולות לבדוק? רק אם זה בבת אחת. אבל אם זה בזו אחר זו, הראשונה והשנייה לא יכולות לבדוק. אבל אם אתה אומר זה הולך גם על סעיף ממתת, אז כמו הרמב״ם, שגם הראשונה והשנייה יכולות לבדוק. נכון? מחלוקת אחרונים בדעתו של השולחן ערוך. מוכנים לאפשרויות?
מחלוקת, נגיד שזה דרבנן, ויכול להיות שבזה הוא כמו הרמב״ם,
וזה כמו הרמב״ם. מה? טוב, אבל אתה לא יודע. אז טוב, אז בואו נגיד את השיטות, בסדר? אחרי השיטות כבר כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז מה השיטה של המחבר? שולחן ערוך הרב אומר, שולחן ערוך הרב, כן, שנזם על מילדי, בעל התניה, כמו הרייבד, רק לאחרונה, כן? סעיף נון א', מתייחס אך ורק לסעיף נון, ובסעיף ממתת, בזו אחר זו, רק האחרונה יכולה. לעומת זאת, הסדרי טהרה ורב קוויגר אומרים, גם לראשונות, סעיף נון א', מתייחס גם לסעיף ממתת. ובעל הלחם וסמלה, שזה הקיצור שולחן ערוך, שלום גנצפריד, אומר, פשרה, אם מצא תאורה, זה עוזר גם לראשונות. כלומר, גם הראשונות יכולות לעשות את הבדיקה הזאת. ואם מצא תמאה ואחרות רוצות להתעלות בה, זה יועיל רק לאחרונה.
זה ודאי לא השולחן ערוך.
דרך האמצע, מה?
אבל זה ודאי לא השולחן ערוך.
אם זה ודאי לא השולחן ערוך, שאלה טובה. נכון, זו פשרה בשולחן ערוך, זה ודאי לא משמע, נכון. אמת. בסדר? זה המחלוקת הלכה למעשה. איך פוסקים בעניין הזה? טוב, הלאה. סעיף נון ב'. במה דברים אמורים, אומר המחבר, כשכולן שוות. אבל אם אחת ראויה לראות יותר מחברתה, שאינה ראויה תולה בראויה, כמו שראינו קודם. כיצד? אחת זה כאינה שעברו עליה שלוש עונות ולא ראתה. ראינו את זה כבר בסימן קוף פייטט, מי שקוראים לה סבתא והיא לא מתביישת וכו'. ואחת ילדה. זקנה וילדה, שוכבות על אותה מיטה. זקנה טהורה וילדה טמאה, זקנה היא מסולקת דמים. אחת מעוברת שהוכרו ברב ואחת שאינה מעוברת. מעוברת טהורה ושאינה מעוברת טמאה. אחת בתולת דמים שלא ראתה מעולם ואחת שראתה. אז שלא ראתה טהורה ושראתה טמאה. אחת מניקה ואחת שאינה מניקה, מניקה טהורה ושאינה מניקה טמאה. בסדר? עד כאן ברור. וכשם שתולה בחברתה, כך תולה בעצמה. שאם לבשה חלוק בזמן שאינה מעוברת, ואחר כך לבשתו בזמן שהיא מעוברת, ונמצא עליו דם, תולה בימים הראשונים שלא הייתה מעוברת. וכן מניקה וזקנה או טהורה. זוכרים מלי שראינו שהרב אוזנר אומר, שאחרי שלושה חודשים לא יכולה ללות בלפני שלושה חודשים, בזמן הזה. ואם היו כולן שוות, מניקות או זקנות, או אחת זקנה ואחת מניקה, כן? שתיהם מסולקות דמים, אפילו מסיבות שונות, אין תולות זו בזו. טוב, עד כאן דיברנו על ישנות. היו שלושתן עירות ושוכבות על המיטה, או יושבות על הספסל כאחד, ונמצא דם תחת אחת מהן, אפילו תחת האמצעית, כיוון שכל אחת מכרת מקומה, כן, והן עירות. אותה שתאמר, בריא לי שלא באתי למקום שנמצא אדם, טהורה. בסדר? אז רק תחת האמצעית תהיה טמאה, או רק תחת הימנית או תחת השמאלית. ואם נמצא ביניהן, השתיים שנמצא ביניהן טמאות ואחרת טהורה. ואם עלו דרך החיצונה ונמצא תחת החיצונה, כולם טמאות, כן? כי הרי כולם עברו דרך שם. תחת האמצעית, אמצעית ופנימית טמאות והחיצונה טהורה. תחת הפנימית היא לבדה טמאה ושתיים החיצונות טהורות. ואם היה להם עסק לצד פנים, שדרכן להיקרב לצד הפנימי, כגון שהן תוכנות בריחיים, כן? ונמצא דם תחת הפנימית, הפנימית הכוונה היא זאת שיותר קרובה לריחיים, אז פה אני אומר, שתיים הפנימיות טמאות. למה? בגלל שהן תוכנות בריחיים, אז הן מנסות ככה להישען קדימה, לכיוון הריחיים. אז יכול להיות שזאת שמאחוריה, כן? הגיעה למקום של הפנימית. אבל אם נמצא תחת החיצונה, היא טמאה ופנימית טהורה, שאין פנימית דוחקת לבוא לצד החיצונה. רק החיצונה מנסה להיכנס פנימה, אבל פנימית לא מנסה לצאת החוצה. עכשיו, כתוב בשולחן ערוך, שמתי אני אומר שהיא טהורה, אם היא מכרת מקומה ואומרת, בריא לי שלא באתי למקום שנמצא אדם. אז היא תהיה טהורה. שואל אתה, לא מצליח להבין, יש לנו כלל, מילתא דלורמיה לידי, נשלב הדעתם. זה נפסק להלכה בשולחן ערוך של משפט סימן הייתה סעיף י' א', כתוב שמה שאם ראובן תובע את שמעון ואומר לו, אני הלוויתי לך מנה בצד של העמוד הזה, כן? אני זוכר, שנינו עמדנו בצד של העמוד פה בעין גדי ואני הלוויתי לך כסף. אומר לו שמעון הלווה, סליחה, אני מעולם לא עמדתי ליד העמוד הזה, לא יודע על מה אתה מדבר. באים שני עדים ומעידים שהם ראו את שמעון עומד ליד העמוד הזה. אז לכאורה היה מקום להגיד שהוא הוחזק כפרן, הבן אדם הזה הוחזק כשקרן והוא כבר לא נאמן. אומר על זה המחבר, נפסק להלכה, לא, הוא לא הוחזק כפרן, למה? מילתא דלורמיה לידי נשלב הדעתי. זה דבר שהוא לא, הוא, בן אדם זוכר, בן אדם חושב שהוא לא היה שם, בעצם הוא כן היה שם, מה זה משנה? אומר אתה, אז הוא הדין גם כאן. אתה סומך על האמירה שלה שהיא לא באה לשבת ליד החברה שלה? מאיפה אתה יודע? מה זה מילתא דלורמיה עלי? מה, בידין אמרו לה, תזכרי, איפה בדיוק ישבת? כך שואל התז. לכן אומר התז, בגלל הקושייה הזאת, שכל מה שאנחנו אומרים שהיא נאמנת לומר את זה, זה רק אם היה זמן קצר עד שמצאו את הדם. היה זמן קצר, אני יודע מה, ישבו 5 דקות, ישבו שם על הספסל או שכבו במיטה, ואז מצאו את הדם. אז אומר אתה, אז פה, כיוון זה זמן קצר, ובכל אופן לא סביר שהיא תלך למקום של חברתה, על זה היא נאמנת. אבל אם זה היה הרבה זמן, מי יודע, יכול להיות שבאמת הגיעה לשם. כך אומר אתה. השח אומר, לא קרב זה על זה. כל הטענה של אתה אז לא מתחילה בכלל. ולמה? למה שם אני אומר שהוא לא הוחזק כפרן? מה העניין של מילתא דלורמיה לידי נשלב הדעתי? ברגע שיש אמירה, שהאמירה הזאת לא גורמת לשנות את הדין כלפי אותו אדם, אז אני אומר, הוא לא שם לב. אבל אם האמירה הזאת גורמת לשנות את הדין, הוא לא יגיד אותה לפני שהוא בטוח שהוא יודע מה שהוא אומר. מה הכוונה? בסיפור הזה של ההלוואה, המלווה אומר ללווה, אני הלוויתי לך ליד העמוד הזה. אומר ללווה, אני מעולם לא עמדתי ליד העמוד הזה. עכשיו, נניח שנמצא שהוא כן עמד ליד העמוד הזה. האם זה אומר שהוא חייב? עדיין לא בהכרח, יכול להיות שהוא לווה. אבל החזיר את החוב, נכון? יוצא שהאמירה הזאת, אם הוא כן עמד ליד עמוד או לא עמד ליד עמוד, היא לא משנה כלום לעניין חיוב, אם הוא חייב או פטור. זה הכוונה, כל מילתא דלורמיה לידי נשלב הדעתי. זה סתם עוד נתון. לעניין אם אני חייב או פטור, משנה אם השמש זרחה או לא זרחה. זה לא משנה, אז את זה אני לא זוכר. אבל אומר השח, אבל במקרה הזה שלנו, הרי אם האישה הזאת באמת הגיעה למקום של חברתה, המשמעות של הדבר הזה היא, שהיא טמאה, כי יכול להיות שהאדם הזה בא ממנה, נכון? ואם היא לא הגיעה לשם, אז היא טהורה, כי אז ודאי שאדם הגיע מהחברה שלה ולא ממנה. אמירה כזאת שהמשמעות שלה משנה את הדין, עליה אני אומר שאם האישה אמרה את זה, סימן שהיא יודעת מה שהיא מדברת. מבינים?
למרות שהיא לא שמה לב, אין סיבה לב.
למרות, נכון, למרות שמלכתחילה, בדיוק, למרות שמלכתחילה זה לא שבית דין אמרו לה כמו עדים, כן? תשימי לב איפה את יושבת. אבל מעצם העובדה שכדי להגיד את הדבר הזה, היא לוקחת בחשבון שזה משנה את ההלכה לגביה, אז היא לא תגיד את זה לפני שהיא יודעת באמת שככה זה היה. ולכן אומר השח, שאפילו אם היה הרבה זמן, עצם העובדה שהאישה אומרת, בריא לי שלא באתי לשם, אז היא נאמנת. בסדר? כך טוען השח. סעיף נון ג' נקרא, נגמור אותו, נון ד' נגמור בפעם הבאה בעזרת השם. הדאמרינא נמצא דם בחלוק או מיטה או ספסל, כולן טמאות. מתי זה? אם נתעסקה אחת, סליחה, אם נתעסקה אחת בכתמים, כולן טהורות, שכולן תולות בה והיא תולה בכתמים. הדין הזה הוא פשוט מאוד, כמו שראינו כבר בפעמים הקודמות. בסדר? טוב, אוקיי, נעצור פה. שכוח, פעם הבאה נסיים, בעזרת השם.